שביחד הם מביאים פה מה זה עם ישראל. כל... מה? מה
זה? לא,
מה הכוונה? זה לא היה אפתונת? למה? היו צבעים פעם.
זה
כמו
השאיר הזה, אתה עשה את זה.
אז רגע, בדיוק, בוא ננסה להבין. הדס אומרת, שנייה.
זה לא מסתכסך, לאחים מסתכסכים.
אז למה האחים מסתכסכים איתו? ראייה. מה, ראובן לא היה צדיק? שמעון ולוי לא היו צדיקים? זבולון ויששכר הם לא היו צדיקים? מה קורה שם בבית של יעקב?
כי גם יחסיות להם.
למה סיוט להם?
לא, אני לא יודעת לי, אני אגרת נשים, הם יודעים שהם נכון להיות שבוע ארובה, הם חושבים שיכול להם את יוסף כי הם חושבים את המסגרת, הם לא קודם
שיהיו, שהם כולם תודה משיקים. אז אני חושבת, רגע, אוריה, חלילה, אני לא מעבירה עלייך ביקורת, בסדר? אני רק אומרת שאנחנו צריכים לזכור, שנייה, בואו, בבקשה, וואי, אני יש לי בעיית קשב הריכוז שהתפתחה בגיל מבוגר. אבל כאילו קשה לי, אז את רוצה להגיד לנו ביחד? איזה משפט של מורה, ששמע ישראל. מה? גם, בגלל הניילון, סתם, זה היה לי גם קודם. אני חושבת שאנחנו צריכות, מה זה בזהירות, לזכור שעל מי אנחנו מדברות כאן. נכון שמצד אחד התורה...
אבל הם גם אנשים בסוף.
לא, הם אנשים בהתחלה, בסדר? אבל הם אנשים... שהתפקיד, המקום הרוחני שלהם, זה משהו שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין אותו. אולי קצת, אם יצא לך, אני לצערי לא יצא לי לשמש תלמידי חכמים גדולים. אבל אולי אם כאילו מי שקצת קורא את סיפורים על גדולי ישראל וכאלה, ואנחנו קצת מבינים כמה אפילו האינטרסים האישיים, שאולי אנחנו יכולים מהעולם שלנו להשליך עליהם, כי הם גם היו בני אדם, זה דברים אחרים לגמרי, זה מציאות.
אז אם אנחנו רואים שהם הרבה דברים, אז אתם בכלל יגיעו למצלם.
לגמרי, ואז, עכשיו, רק אוריה, זה חשוב לי.
אז בקיצור שאלה שהם בני אדם, ואז
אנחנו... שנייה, רגע, בוא נגיד, אני אנסה להגיד משהו שלם. אני מבינה את הקונפליקט הזה, כאילו באיך אנחנו מסתכלים עליהם. כי מצד אחד, התורה כותבת לנו על בני אדם, התורה לא כותבת על מלאכים. ובכוונה היא כותבת על בני אדם, ובכוונה אנחנו... בסדר, הנצרות הרי היא עשתה משהו אחר. היא אמרה, הוא לא היה בן אדם, ולכן אנחנו יכולים לעשות ממנו אל, וזה מנותק מאיתנו, וזה לא דורש שום דבר מהחיים שלנו. והנצרות נתקעה את הקשר הזה, כי זה באמת מאוד מאוד קשה להסתכל על אבות האומה, ולהגיד, הם היו בני אדם, אבל הם היו בני אדם שהצליחו לרומם את החיים שלהם למדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שבאמת קשה לנו... מצד אחד, להזדהות עם המקומות האלה, כי אנחנו לא מבינים את כל התהפוכות הרוחניים והמאבקים הרוחניים שלהם. מצד שני, הם בני אדם, זאת אומרת שמשהו ממה שאנחנו מרגישים, הוא כן מלמד אותנו עליהם. הם כן גם היו בני אדם. יש פה את הנקודת חיבור הזאת שאנחנו בכוח מחזיקים אותה. אבל ביחד עם זה, זה מורכב. אנחנו צריכות להסתכל עליהם בעיניים מאוד מאוד מורכבות. כאילו בעיניים שהם... מצד אחד בני אדם, מצד שני הם היו בני אדם במדרגה מאוד מאוד גבוהה. אם על דוד המלך, בסדר? אנחנו אפילו עזבו על דוד המלך, אני לא יודעת איזה סיפורי צדיקים אתם קוראות. כדאי לכם, זה נורא נחמד, אל תחכו שיהיה לכם יעדים. תקראו פה הספר חמנו לפני השם. או לא יודעת, כאילו, אני מודה שאני לא גדלתי, כאילו קצת כשהייתי ילדה הייתי קוראת, אבל בתור בחורה לא קראתי את הדברים האלה. ועכשיו כשיש ילדים והם קוראים את כל הסיפורים האלה, אז ואנחנו קוראים את זה ביחד, אז הרבה פעמים אני נפגשת עם זה, ואני אומרת, וואלה, זה אשכרה בני אדם, אבל זה משהו אחר. זה לא המאבקים או הדילמות או ההתגוששויות הפנימיות שלנו. וחז"ל מלמדים אותנו שמאים ראשונים, אם אנחנו, לא, ברח לי הציטוט. אבל הם כן מדמים את האבות להיות במדרגה של בני אדם מאוד מיוחדים. אבל אני כן רוצה לשאול את השאלה אותי, אז מה קורה בבית של יעקב? כי כתוב במילים מפורשות שהם שנאו אותו, וכתוב במילים מפורשות שהם קינאו בו, וכתוב במילים מפורשות שהם מכרו אותו לעבד, וכתוב במילים מפורשות שהם ביימו סצנה, הם באו ושקרו ליעקב, בסדר? הם מביאים לו כתונת פסים מגואלת דם ליעקב אבינו. 12 השבטים, אוריה, אני לא רוצה שנחשוב כאילו אנחנו מקטינים את המעשה שלהם. המעשה שלהם היה מאוד מאוד חמור. גם הצד של יוסף בזה היה מאוד חמור. זה לא היה מאבק החד צדדי. אבל קצת שננסה להבין אז מה קורה כאן. ואני רוצה השנייה שנסתכל אחורה, בסדר? על הבתים של אברהם ויצחק. אברהם ויצחק, הזכרנו את זה הרבה פעמים, נכון? שמאברהם יוצא ישמעאל מחוץ למשחק, נשאר יצחק. אמרתי כן, נכון. אצל יצחק, עשיו יוצא תודה, מותק. מקסימה. אצל יצחק יוצא עשיו מחוץ למשחק, ויעקב נשאר. הבנים, השבטים מסתכלים על הבית של יעקב, ומה הם חושבים שקורה אצלם? הם בלחץ, מי יוצא החוצה?
אני לא חושבת שהם
בלחץ. שנייה, רגע, רגע, לא בלחץ שאני יצא החוצה. הם רואים את יוסף, והם רואים את יוסף שהכוח שלו הוא כוח חומרי. זאת הברכה שלו. ברכות שמיים מעל וברכות ארץ מתחת. תסתכלו שנייה בסוף של ויחי. כל הברכה, עלי שור, עלי... מה זה שור? שור זאת בהמה. ראיתם פעם שור? עלמת? ראיתם ברפת? זה משהו גודזילה כזה, בסדר? זה כמה טונות של בשר. חומריות, חומריות, חומריות. והם נותנים ורואים שיעקב הולך אחרי יוסף. הם רואים שיעקב תולה תקווה בתיקון הזה של יוסף.
כמו
שנזכרתי לזה. מה? בטח שהם יודעים, אבל הם רואים... שנייה, שנייה, בואו ננסה לעשות את זה מסודר. טוב, אני מפחדת. שבסוף נבין פה דברים לא נכונים, ואז חלילה, זה נראה לי כשלומדים תורה, כאילו ממש את הפשט של הדברים, זה מה זה צריך להשתדל לדייק בזה. בטח שהם יודעים שיהיה תיקון לעולם, אבל הם בני לאה. בני לאה זה לעתיד לבוא, אוקיי? הם אומרים לאט לאט, השנייה יעקב נפרד מעשיו, ומה הוא אומר לו? ועלו משים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, אני והילדים נלכה לאיתי. המאבק בינינו עכשיו הוא לא מתאים. אנחנו נהיה הצדיקים שיושבים בבית המדרש, מתקנים את העולם, לומדים תורה, בונים בניינים רוחניים. אני לא אומרת את זה בציניות בכלל, בסדר? אני אומרת את זה ממש מהמקום האמיתי. וגם אנחנו חיים חלק מהחיים שלנו עכשיו, זה מה שאנחנו עושות, נכון? נשב בבית המדרש, נתקן את העולם, וככה תבוא גאולה. יוסף אומר להם, בטלנים, אתם לא מבינים מה קורה פה? אם אתם תשבו כל היום בבית המדרש, איך השמיים בארץ יתחברו? קומו, תצאו, תהיו בחוץ, תעלמו אלומות.
אבל משה, תאמרו שזה הפוך. מה? משה, תאמרו, נגיד, כל הפרסים, שמי שמתפרש, שזה הפרסים של הידיים, שזה כאילו, ברבים, כתובת ברבים, אנשים שלא עובדים. כאילו, אנשים שכן עובדים יש להם קצר, אנשים שלא עובדים יש להם ארוך. גם פה היה בבית מדרש מיעקב, והם ראו את הצון.
נכון, אבל בסוף הברכה של יעקב, א', הוא נער, של יוסף, אל תשכחי שהוא עוד יהיה, מה זה נער? נכון, את אמרת לי קודם, הוא נער, הם בני 30, הם עברו קצת איזה משהו ברזומה שלהם, התמודדו עם כמה התמודדויות, הוא רק יוצא לעולם עכשיו, לשליחות שלו, לבירור של מי, אבל בסוף, הכישרון של יוסף, וזה מלכות משיח בן יוסף, סליחה, הכישרון של משיח בן יוסף, זה הבניין החומרי. זה התיקון, אנחנו עוד לא נמצאים בפרשה הבאה, נכון? שיוסף ממש נמצא בארץ מצרים. ארץ מצרים, האימפריה של כל העולם העתיק, נמצאת בשבר, על סף רעב, אוקיי? מי מתקן שם את המציאות? מי מרים אותם להיות, לא אתם עכשיו המעצמה, אתם לא תהיו המעצמה, אתם תהיו המשביר של העולם כולו, אוקיי? את מבינה איזה כישרון חומרי יש לו? לתקן את העולם בישרות, באמת, בצורה מאוד מאוד מוסרית, הוא מנהל שם, אנחנו נראה את זה בפרשה הבאה, את הקרקעות, איך אנשים יישארו גם אחרי הרב, עם זכות על הקרקעות שלהם, הכל הוא עושה לפי האמת והצדק המוסרי האלוקי, אבל בברכה חומרית מדהימה, אין דבר כזה, והאחים רואים את זה, עכשיו מה הם רואים? הם רואים, והוא נער את בני בלהה, רש"י כותב שם, המדרשים כותבים, למה מתעצבנים עליו? שהוא היה מסלסל בשערו, הוא באמת היה מאוד יפה. יעקב, יוסף, כל מיני מבלבלת, הם באמת היו דומים, ככה כתוב, נכון? יוסף היה מאוד יפה, אחר כך אנחנו גם שומעים את זה מהפסוקים, שאשת פוטיפר אומרת לו, שהוא היה יפה תואר. הם רואים את היופי הזה וזה מבהיל אותם. הם חושבים שכמו שיסב וישמעאל, שהם היו, על ישמעאל כתוב, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. על יצחק, על עשיו כתוב, איש יודע ציד, גיבור כזה, החומריות שלו נוטפת החוצה. אז הם רואים, הוא חומרי יותר מעודן, הוא למד תורה, אבל הוא לא מצליח להבין שהעיקר זה התורה. הוא רוצה כל הזמן לצאת החוצה אל החומר של העולם. והחלומות שלו מוכיחים את זה עוד יותר. זה חלומות של מלכות, זה חלומות של שררה, זה חלומות של כוח, והם מפחדים מזה. יש פה מאבק רוחני בין האחים לבין יוסף. מה תהיה הדרך לתקן את העולם? האם תיקון העולם עובר דרך החומר, שהרוחניות היא משפיעה על החומר ולאט לאט היא צומחת, והיא בונה פה קודש, סליחה, חול שהוא מקודש, או שהתיקון של העולם הוא רק הקודש, והחול פשוט ימס, יתמוסס, בסדר? שזה, עכשיו איפה אנחנו רואים את האחדות של הדברים האלה? שהחומר והרוח הם שלמים. אצל מי אנחנו רואים? היה בן אדם אחד בהיסטוריה שלנו בינתיים, שהצליח לממש את שני הדברים האלה. לא, אצל שלמה המלך, נכון? באמת, למלכות בית דוד, יש את הכישרון הזה להיות... בטח שהיה. בסוף שלו, בסוף הוא נפל. אבל בהתחלה נבנה בית המקדש. מה?
הוא נפל כשנקרא יותר מדי
כבר כזה בין... נכון, בסוף הייתה נפילה. אבל שם נבנה בית המקדש. זה הימין איש תחת גפנו ותחת אמתו. דווקא בזה, בחומריות הזאת של פירות פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, החיבור הכי קרוב לארץ ישראל ולקדושה שהיא מופיעה, זאת תקופת הזוהר של עם ישראל, שאנחנו מתפללים לחזור אליה. אבל למלכות בית דוד יש את הכישרון הזה. לאט, לאט, לאט. תחשבו כמה דורות עברו מיהודה עד לשלמה המלך. לאט, לאט, לאט לבנות את הרוחניות שהיא תוכל להשפיע על כל העולם כולו, והיא לא השפיעה רק על עם ישראל. היא באמת משפיעה על כל העולם כולו. גם שם הייתה נפילה. זאת לא הייתה הגאולה האחרונה. בעזרת השם מובטח לנו שהגאולה שתבוא בימינו בקרוב אמן, היא תהיה הגאולה האחרונה, ואחריה לא תהיה הנפילה הזאת. סליחה, אני בונה עוד להיות בזה, אז אני מקווה שהיא תבוא ממש מהר.
מה
זה
קשור כאילו?
מה? ראית? מה זה?
מה, לא באמת?
כן, ככה.
כאן?
כאן.
אבל
מה העולם? אני לא יודעת, ככה כתוב שהגאולה האחרונה היא לא תחזור אחורה. היא לא יהיה מזה. בטח שכן. ואת אומרת, בסוף נמות, אני לא יודעת. זה באמת שאלה ששאלתי את בעלי שיחיה כמה פעמים. הוא אמר שהוא עוד לא למד מספיק קבלה כדי לענות לי על השאלות האלה. אז אני מחכה שהוא יזדקן קצת, ואז אני אוכל לענות גם על השאלות האלה.
מחכה.
לגמרי, בטח. לגמרי, כן. הם מפחדים שיוסף לוקח את כל הגדולה והרוחנית של אברהם, יצחק ויעקב ומפורר את זה. עכשיו, אז למה אמרנו? טוב, זה מהלך טיפה יותר ארוך, וכן רציתי שנדבר טיפה על יהודה. אבל אני חייבת לצטט לכם לפני זה מדרש רציתי להגיד לכם הרבה דברים. איך נספיק הכל? שנייה, רגע. נעשה מרתון. וסתם. יש... מה? וואי, ממש. תדעו לכם, הפרשה הזאת של תמר ויהודה היא... אבל נעמה מלמדת על תמר, אז אל תדאגו, זה יבוא. כן? כן, חכו לה, את רק התחלנו את השנה. מה?
כשהם מתפייסים,
תראי, כתוב, נכון? שכתוב... שנייה. אבל אם את הראשונה הצליח לדבר, ואז אני נמצא מבועשת, אז אל תהיו בשקט בשבילכם, תהיו בשקט בשבילי. סתם, אני רק חייבת להגיד פה עוד שתי דברים, הרבה דברים, אני מקווה שאני אספיק לפחות שתיים. קודם כל, רש"י ממש ממש מתעקש להחזיר לנו את המבט, וגם הרמב"ן, על כל המעשה הזה של יוסף והאחים, שיש פה שליחות אלוקית, שהיא הרבה מעבר למעשים שיוסף... מה? כן, הרמב"ן קורא לזה שהעצה, שהגזרה אמת והחריצות שקר, ורש"י קורא לזה מעצה עמוקה של אותו צדיק, שנייה נסביר את זה שנייה, אבל הם שניהם... והבגרות, מצוין, טוב שיש בגרות. מה זה מעצה עמוקה של אותו צדיק? נכון, כתוב שיעקב שולח את יוסף מכאן, וישלחהו מעמק חברון, הוא נמצא אצל אבא יצחק, והוא יושב בעמק, חברון היא לא בעמק, היא בהר, אז רשי שואל, למה זה מעמק חברון? כי הוא אומר, זה בכלל לא מהעמק. זה מעצה עמוקה של אותו צדיק. הצדיק זה אברהם. עצה עמוקה של אותו צדיק זה ברית בין הבקרים. יש תהליך אלוקי לאיך עם ישראל צריך לצמוח. ואנחנו, עכשיו נוסיף לזה דברי הרמב"ן. הרמב"ן כותב שכשיוסף הולך לשכם, הוא לא מוצא את האחים. מה הוא צריך לעשות? לחזור. יאללה, אתה יודע שהם שונאים אותך. כבר רשי כותב על זה, שכשהוא אומר, הנני אבי, אני הולך לשליחות הזאת, כבר רשי מתפלא. איך הוא קופץ על המציאה של השליחות הזאת בכזאת התלהבות? הוא יודע מה מחכה לשם. כי יש פה איזה כוח פנימי של הקדוש ברוך הוא שדוחף את המציאות הזאת של מכירת יוסף. ברור שהאחים היו אשמים במכירת יוסף, אנחנו משלמים על זה עד היום מחירים רוחניים. אבל מה זה, אז הרמב"ן כותב שהוא פוגש את האיש הזה, הוא בכלל יוסף לא פוגש אותו, האיש פוגש את יוסף. ואז הוא מספר לו, והוא אומר לו, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. בכלל יוסף לא יזם את המהלך הזה. והאיש הזה, שהתורה קוראת לו מלאך, על זה הרמב"ן כותב, יש פה יד אלוקית מכוונת, שכאילו דוחפת את יוסף ללכת לדותן, ללכת לפגוש את האחים, להתבשל עם כל הסיפור הזה של מכירת יוסף, וזה מדהים, גם על יהודה, כשכתוב שהוא יורד מהדרך הראשית ופוגש את תמר, שהייתה מחופשת לקדשה, שמה על הדרך, אחד הפרשנים, אני לא זוכרת מי, ממש כותב, מה זה וירד? למה יהודה יורד? גם ירידה רוחנית ששנייה עוד דקה נגיד עליה משהו, אבל גם למה הוא הולך לשם בכלל, הוא לא תכנן את זה, הוא לא חיפש את המקום הזה, לא היה באיזה סערת יצרים שהוא חיפש איפה לפרוק אותה, אלא יש פה יד אלוקית שממש שולחת אותו לתמר. וזה הגזרה אמת והחריצות שקר. האדם, מה זה החריצות? האדם זה ההשתדלות שלנו, של הפעולה האנושית שאנחנו עושים כאן. אבל הגזרה זאת הגזרה האלוקית, ואנחנו נחליט מה זה הכל בידי שמיים, חוץ ממה? חוץ מיראת שמיים. אנחנו נחליט איך זה ייראה. אבל יש תוכנית אלוקית למציאות, ואנחנו פועלים בתוכה. זה מדהים, הפרק הזה על וירד יהודה, באמת אוריה אומרת לנו שזאת ירידה מוכנית. שואלים למה כתוב וירד. יש מדרש מדהים על הפרק הזה, שהוא כאילו עוצר באמצע המתח על יוסף, נכון? יוסף יורד למצרימה, מערכה אחרת, פתאום משנים לנו את כל הסצנה, תפאורה אחרת, גיבור אחר, מה קורה שם? והמדרש כותב, שבטים היו עסוקים, אני לא זוכרת, אבל אנוכי ידעתי את המחשבות, ככה זה ציטוט מפסוק שאני לא זוכרת מה. ואני לא אומרת לפי הסדר, בסדר?
הוא הולך להגיע את הגאולה.
שהוא הולך מה?
הוא הולך להגיע את הגאולה.
נכון, הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. המדרש אומר, יוסף היה עסוק בסקו ובתעניתו. אחים היו עסוקים במכירת יוסף. ראובן היה עסוק בסקו ובתעניתו. בדיוק בסוף הפרק הקודם הוא בלבל את יצועי אביו, הוא הזיז את הבתה של יעקב מהאוהל של בלהה לאוהל של לאה, ונהנה של זה בחריפות. הוא היה עסוק באבל שלו על המעמד שלו כבכור שנפגע. יהודה היה עסוק לישא לו אישה, נכון כתוב שהוא הולך לקחת בת איש כנעני, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. זה נראה כאילו בית יעקב לא היה במצב יותר גרוע מזה. שנאה, מכירת יוסף. מה זה יהודה הולך לשאת אישה כנענית, בת איש כנענית? הפרשנים מלאים, מלאים, מלאים תירוצים על זה. תחשבו כמה אברהם השקיע שיצחק לא התחתן עם אישה כנענית. כמה יעקב השקיע, הלך עד לבן. כדי לא להתחתן עם אישה כנענית. זה ציווי מפורש של אברהם ויצחק לבנים שלהם, אל תיקחו נשים כנעניות. איך יהודה הולך ומתחתן? אז הם מתרצים שם שהוא לא היה כנעני, הוא היה סוחר, והוא לא בא. אבל יש פרשנים שאומרים, יהודה הייתה לו, הוא איבד. נכון, היה רגע כזה שהוא אומר, בואו נמכור אותו, במקום להרוג אותו. והפרשנים אומרים, אחר כך הוא גם אומרים עליו ביקורת האחים, היית אומר לנו, בואו נציל אותו? האם הם מקשיבים לך? אתה יהודה, אתה יהודוך אחיך, אתה המנהיגות. אם היית אומר, אחים, די, נסחפנו, היינו עוצרים. למה אמרת, בואו נמכור אותו? יהודה נמצא באמת במקום של ירידה. וזה מדהים, במקום אחר יש מדרש שכתוב שבזכות מה זכה יהודה למלכות, תגידו אתם, בזכות מה בפרק הזה? יהודה זוכה...
שהוא לא רצה
מה?
להרוג...
אני לא שמעת אותך. אוריה, את צריכה רמקול.
שהוא יוצא למכור את הכסף במקום
לא, זה לא בפרשה הזאת.
שזה רק עובד אמר, ידעו שמי החודרת הפלילית.
נכון.
נכון.
הוא היה יכול בהנף אצבע. להגיד...
אבל זאת גם היא עשתה לו
חדרות. מה היא עשתה לו?
שהיא
לא הפיכה לו. ברור, זה לומדים מזה לעולם. יפיל השדן עצמו לכבשן האש. ואל ילבין פני חברו ברבים. אבל מה יהודה קורא ליהודה? תחשבו מה זה, נשיא שבט. מה היא לוקחת לו? זה מדהים, כתוב, רש"י כותב, תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם, אתם רוצות לעשות פינוק לעצמכם? תקראו פרשת שבוע עם רש"י. זה באמת פשוט נפלא. מי שמגדילה לעשות ולא מפחדת מהרמב"ן, שתקרא גם אותו, אבל זה מה זה ארוך. זה מפחיד, זה כזה של בגרות בתנ"ך. אבל זה באמת, ללמוד לקרוא פרשנים, זה כזאת מתנה, זה פשוט מדהים. רש"י כותב, נצנצה בה רוח הקודש, שהיא מבקשת חותמך ופתיליך והמתה, זה סימנים של מלך. במה מלך ניכר? בחותמת שלו, במתה המלכות, פתילים זה הסנדרין שהם היו דנים את העם. היא יודעת מה היא מבקשת, תמר. היא לא נדבקת ליהודה חלילה ממקום שפל ונמוך של הריות. היא רואה ברוח הקודש מה יכול לצאת משבט יהודה, מלכות, והיא לא מבטרת. כתוב שתמרי הייתה הבת של שם, אוקיי? של מלכי צדק מלך שלם, שהיא הבת של שם, היא יודעת עם מי יש לה עסק. היא נדבקת לבית של יהודה והיא לא מוכנה לוותר עליהם, והיא עושה מעשה חמור. זה ממש הוראת שעה. זה וואי די, תפדיחה עוד שנייה רב דני נכנס לפה קיצר, אבל רק בגלל ההודעה הזאת בתאום, מה אני אעשה? כבר פדיחות שבוע 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 לא עשיתי כלום נכנס. מה לא נורא? את בת של רב, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא.
לא, לא, יש לי שאלה. יש לי שאלה, למה אני לא אומרת
שאלה? כי היא יצאה לזמין. לא, אני אגיד לך למה, כי יש ביניהם קשר של עיבור. אלמנה שחייבת עיבור, היא נחשבת כמו אישה נשואה. אז ברגע שהיא הולכת עם מישהו אחר, הוא לא ידע שהיא נשארה בתוך המשפחה. כי ביהודה הוא כאילו... לא, זה רק מהזרע שלהם. כאילו, היא יכולה להתחתן עם ער. באמת, היא לא יכולה להתחתן עם יהודה. אבל אשתו כבר נפטרה, והוא כביכול, בהלכה פשוטה, הוא לא יכול לייבם אותה. אבל זה נשאר באותו זרע. כאילו, הוא מקים זרע לבית שלו. לכן, מבחינה הלכתית זה מותר. אבל הוא אומר לה, מה, לאן הלך? כאילו זנית עם מישהו אחר, את לא יכולה, זה אסור לך, הדין שלך זה שריפה. ונכון, זה שהוא מודה בטעות, זאת היכולת שלו להצמיח מלכות, שתקן את כל העולם כולו. וזה מדהים שדוד המלך, זוכרות שלמדתם את הפרק על התשובה, נכון? הכוח של דוד המלך זה כוח של תשובה, נכון? ובא נתן אלה בת שבע, כשדוד בא אל בת שבע וכל הסיפור הזה, והיא תחזיל גמור על פרשת שבוע, אפשר לדבר שבוע, מתחילת שבוע עד סוף שבוע, ואז לעבור לפרשה הבאה.